שלום אריה, חג שמח.
שלום, חג שמח. את טובה היום, ולכן תתחילי.
קדימה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הטובה. משרד הביטחון השיק תוכנית הטבות חדשה לחיילים וחיילות ששירתו בתקופת המלחמה בסדיר או במילואים. לא מדובר הפעם בארוחות בוקר בהנחה או בכרטיסים מוזלים לסרטים, אלא בתוכנית שאמורה לעזור להם לחזור לשגרה, ומציעה מגוון טיפולים ללא תשלום, הטבות בגובה אלפי שקלים לרווחת לובשי המדים. כל מי שעונה על ההגדרה יוכל להוריד לנייד את האפליקציה, תוכנית עמית, ובאופן עצמאי לבחור לעצמו את מה שמתאים לו. תרגילים אישיים מלחיצת כפתור, להפגת מתח והפחתת לחץ וחרדה, הרשמה לפעילויות ספורט, אומנות, טיפולי רפואה משלימה, וגם טיפולים פסיכולוגיים, אישיים או זוגיים. הכל באמצעות האפליקציה, בלי צורך בתשלום וקבלת החזר. במסגרת התוכנית, משרד הביטחון התקשר עם עצמאים ועסקים קטנים מהצפון עד הדרום, הם אלה שיעניקו את השירותים, וכך הם עוזרים באותה הזדמנות גם לעסקים בימים של התמודדות לא פשוטה במשק. על רקע הגזרות והקיצוצים, חוק השתמטות וימי מילואים שהולכים ומתארחים, מגיעה מילה טובה לתוכנית הזו שבאה לטובת החיילים, עם דגש על תחום הנפש. היא תנסה להקל במעבר הלא פשוט בין השירות בתקופת מלחמה לבין החיים האזרחיים. זו טיפה בים, אבל בימינו גם זה משהו. כן ירבו תוכניות כאלה, ומייתן שבמהרה בימינו לא נזדקק להן יותר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. אני בדרך כלל עוסק בפוליטיקה, אבל אתמול ראיתי את תוכניתם של קובן ואסנהיים, יהיה טוב, בערוץ הראשון. רעיון ארוך, בזהות מלאה ובפנים גלויות, עם טאיסה זומולוצקי. היא תת, מהפרשה המזעזעת של אייל גולן ואביו דני ביטון. האב בן כ-60 בזמן הפשע, הבטיח למעריצה הצעירה בת ה-17, שבאה מרקע משפחתי קשה עם עבר של שימוש בסמים, לפגוש את הזמר הנערץ עליה. וכך שחט ממנה מעשה מין בכפייה וסרסר בה. והיא הייתה רק אחת, מקבוצת מעריצות ובהם גם קטינות שזכו לגורל דומה. ביטון הורשע, ישב בכלא ואחר כך מת מקורונה. אייל גולן עצמו יצא נקי ללא הגשת כתב אישום, גם פתיחת תיק לאחר מספר שנים לא העלתה לטעמה של הפרקליטות די ראיות שאפשרו הגשת כתב אישום. אז אתמול ראיתי ושמעתי והאמנתי לכל מילה של טלי וחברתה נון. דומה כי גם במשטרה היו לגולן מעריצים והם מנעו חקירה יעילה. ודאי יש מגבלות למערכת משפטית, אבל לא למשפט הציבור. אני נמנע מחרמות בדרך כלל. הייתי עם זאב אלקין ממחוקקי חוק החרם שבא להיאבק במי שמחרים את ישראל, את מפעל ההתנחלויות או מסייע לחרמות כאלה. אני נמנע מנסיעות לגרמניה או מקניית תוצרת גרמניה. אבל כשראיתי את הרעיון עם טאיסיה, הבטחתי לעצמי שיעבור תחנה כשיושמע שיר של אייל גולן, כי כל שיר שלו יזכיר לי את הבחילה בה נתקפתי כשראיתי ושמעתי את הקורבנות שלו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
שלום מאיה, ערב טוב.
שלום אריה, זה היה...
חנוכה שמח.
חנוכה שמח, זה היה רעיון קשה לצפייה וחשוב, ואני מצטרפת גם, מאמינה לך, טלי, קוראת לעצמה, עכשיו טאיסיה, וכן, הבושה עוברת צד. היא לא צריכה... היא אמרה, הטעות היחידה שעשיתי זה שרצתי אותו.
והבושה עוברת צעד מאוד, בית, קראתי באיזשהו מקום שמספר ההשמעות של אייל גולן בתחנות רדיו שונות לא פחת מאז.
כן.
כלומר, מעריציו ואוהביו שכחו לו, סלחו לו, ואין משפט ציבור פה. וזה עגום. נדמה לי שמישהו הזכיר בתוכנית עצמה ש... יש איזה כנס נשים באילת.
נכון, בפברואר ב-2025.
לא מבין. לא מסוגל להבין. ואני לא מאלה שמתכנס מיד ועוטה עליי את נשק החרם, אבל לא, באמת, במידה שאני אזהה שיר שלו, אני עובר תחנה. אני לא מבטיח שאני תמיד מזהה.
כן, אתה רוצה לשמוע את התגובה שלו, שהיא פחות מעניינת אותך?
כן, כן, ודאי.
בראש ובראשונה, כמו בעבר, אני שוב מתנצל עמוקות בפני אלו שנפגעו ממעשיהם של מי שהוא מקורבים אליי בזמן האירועים, השתמשו בשמי וניצלו זאת להתנהגות שאין לה מקום, ואני מוקיע אותה מכל וכל. נעשו ללא ידיעתי ומאחורי גבי. כך גם אפשר להבין מהכתבה ששודרה אתמול, ועל אלו סליחה מעומק ליבי. הוצאתי מחיי את כל אותם אנשים, כולל את אבא שלי שניתקתי איתו קשר מוחלט, והחלפתי בתעודת הזהות את שם משפחתי בגלל מעשיו. אני גם אבא לילדים שהם הדבר הכי יקר וחשוב לי, ילדים שכבר שנים נחשפים לאמירות קשות מאוד עליי ברשתות, דברים שמעולם לא נחשדתי בהם, וכולי. כן, אז הוא אומר
רק
גם...
רק מזכיר כן. שבתוכנית היא מספרת גם עליו, לא רק על אבא שלו, נכון. ומקורביו. ובמידה שמאמינים לה, זה מאוד בעייתי. טוב, זהו בעניין הזה. יש לנו תוכנית שלמה, מה צפוי לנו?
אז אנחנו גם נדבר על זה שבחסות הגשם, מחבלים ניסו לברוח מג'באליה וטופלו. בוא נאמר את זה ככה, גם על משבר הגיוס שמאיים להיות משבר פוליטי, שוב ושוב ושוב, גם הפעם, נראה לאן זה יוביל. וגם בסוף, יש לנו גם תופין. אבל לא נגלה עדיין מהו.
עכשיו, 5 בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
וגם אפרת קורמן ושני רומנו, האורחות והמפיקות, ואחרי לשידור איציק אהרון. ונאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
אהלן, ערב טוב.
אז ספר לנו מה קרה בחסות הגשם.
קרה הרבה דברים בחסות הגשם. מסתבר שבסוף השבוע צהל השלים בעצם את הכיתור של אותו בית חולים, כמאל רדואן בג'באליה, אותו מעוז של החמאס והג'יהאד האסלאמי שהיה בתוך עזה, בתוך ג'באליה, בחלק הצפוני של רצועת עזה. ובעצם עם הקריסה של הבית חולים, עם הקריסה של המעוז הזה, של המחבלים, 19 מחבלים הרוגים ועוד 240 שנשבו, ראינו היום במהלך הלילה ולפנות בוקר תחת הערפל והגשם ניסיונות של המחבלים שנותרו בג'באליה להימלט החוצה לכיוון העיר עזה. צהל שערך את זה שזה מה שיקרה, נערך עם מערבים באזור, ועל פי הערכות של צהל הם הרגו למעלה מ-100 מחבלים במהלך ההתקלויות שקרו שם, ובהחלט אנחנו רואים את האפקט של קריסת המעוז האחרון של חמאס בצפון הרצועה.
ראיתי כותרת שפרסמת היום, אתה מדבר על מה שמצאו בכמאל רדואן בבית החולים, זה מכרה זהב. למה התכוונת?
תראה, יש שם 240 מחבלים שנשבו. בהם יש 15 מחבלי נוח'בה שהשתתפו ברצח ובמעשי האונס ובמעשי הזוועות שהיו בפשיטה בשביעי באוקטובר. אבל יש שם גם כמה בכירים שהם כנראה אמורים לתת לנו מענה לגבי הרבה מאוד שאלות שיש לנו פתוחות וצהל זקוק להם, ולכן השב"כ עכשיו במבצע חקירות מאוד מסיבי כלפי אותם 240 שבועים. זה לא פשוט, זה מספרים גדולים, זה הרבה מאוד מאמץ מודיעיני עכשיו להפעיל עליהם לחץ כדי שהם יתחילו לזמר ולהעביר מידע, וזה מה שעושים כרגע בדקות האלה בשב"כ.
אני קראתי אתמול גם הערכות שבעקבות הגשם ומזג האוויר הסוער, גם יש קושי גדול יותר בעירותים. אני לא יודעת עד כמה זה מבוסס. לשמחתנו לא התגרו אותנו בזה בלילה, אבל יש דברים בגו.
אני לא חושב. תראי, אם אנחנו מדברים על מה שקרה בימים האחרונים בעוטף עזה וגם ירי לכיוון שפלת יהודה, אז אנחנו יודעים שכרגע צהל מבצע תמרון בבית חנון, ונשאו שם כנראה כמה רקטות שאותם מחבלים מבינים שאם הם לא יראו אותם, אז צהל יגיע אליהם. בחלק מהמקרים זה היה מרחק של כמה עשרות מטרים מהחיילים שהם ביצעו את הירי. צריכים להבין שאותם רקטות, חלקם מוטמנות באדמה, חלקם מוסתרות היטב בצורה שקשה לזהות אותם מהאוויר. אבל ברגע כמובן שברגע שהרקטה משוחררת לאוויר, מערכת כיפת ברזל, המערכות ההתרעה יודעות לזהות, יודעות לירת ולעשות את החישובים ויפלו בשטח פתוח, או בשטח מאוכלס, ולכן גם בשגרת השיגורים במקומות שבהם הם אמורים ליפול בשטח מאוכלס, אלא כמו שהם ירתו גם ביום שבת וגם אתמול, ולא ראינו שינוי במדינות הירות.
אחת התשובות שהיו לשאלה למה נשק הלייזר עוד לא מחליף את, את כיפת ברזל, למשל, את הנשק הקינטי, היא שבאמת מזג אוויר כמו עכשיו עלול להפריע לנשק לייזר. אבל ברשותך אני חוזר לבית החולים, היו שם
אחד,
גם...
רק בתנאי אחד, אם הלייזר מופעל מהקרקע זה קצת קשה לו, זה באמת מגבלה. כן. אם הוא מופעל מהאוויר, ממש לא, אין לו שום מגבלה.
כן, צריך לעוף מלמעלה, אבל מתחת לעננים. כלומר, לתפוס אותו בקו ראייה. בכל מקרה, אני חוזר לבית החולים, היו שם גם חולים אמיתיים או רק מחבלים בגימלים?
כן, היו חולים אמיתיים, היו גם פצועים אמיתיים. היו מחבלים שהתחזו לחולים, וחבשו את עצמם, כאלה שהתחזו לאנשי צוות רפואי.
זה עבירה, אתה יודע, זה עבירה בחוק השיפוט הצבאי, להתחזות לחולה זה...
כולנו מכירים את כל הדרכים עם הגיר וזה, כן.
אני דווקא לא, אבל לא משנה.
יש התיישנות, זה בסדר, אבי.
לא, אין בעיה עם זה. אבל באמת צריכים להבין שבסוף, בסוף, בסוף, צהל עמד, הם יצרו נקזים, ובעצם כל מה שיצא נבדק, גם על ידי אנשי 504 וגם על ידי אנשי השבק, היום זה כבר אין בעיה, יש גם טכנולוגיה שאתה יכול לזהות פנים ולדעת אם אתה מבוקש או לא מבוקש, ויש מאגרי מידע ומיד עבור על כל אחד ואחד שיצא, בידור שהוא באמת חולה ולא מחבל, וברגע שזיהו מחבלים, אז הם כמובן יצרו כל אלה שניסו להתחמם. המספרים מדברים על עצמם, אתה יודע, היה שם בתחרה, מנהל בית החולים אמר שיש בבית החולים כ-300 איש, בסוף יצאו שם 900. אז ומתוך 900 240 נעצרו, ואמרתי כי גם 20 חוסלו, אז זה סדרי הגודל.
דבר נוסף שנחשף וראוי שידאיג אותנו מאוד, זה מה שמצאנו במחשבים של החמאס. כמה הם ידעו וכמה הם אספו מידע ממערכות המידע שלנו, של העוטף שנים קודם, של המצלמות, של מערכות המחשוב, היה להם מודיעין יעיל, זה לא שהם שלחו כמה פועלים שיספרו איפה גר הרב שץ.
אז זה, וזה היה מדהים, כי ממש אחרי השביעי באוקטובר באו ואמרו על כמות הפועלים שהכניסו מעזה והם שימשו כמרגלים, אז בסוף הסתבר שהאויב הוא לא כזה טיפש כמו שחשבנו, ואתה יודע מה, אני יכול להגיד לך, לא על עזה, אני יכול להגיד לך על גבול לסוריה. אתה יודע שכשביקרתי באותו מוצב שעלינו עם העיתונאים, אז ראיתי שם רשימות דפים שהיו מונחים בעמדות, וברשימות דפים האלה אתה מסתכל ואתה רואה שהם פשוט מתעדים כל תנועה בצד הישראלי, מתי עברה ניידת משטרה, מתי עבר אמבולנס, מתי...
כן, זה האיסוף הקל, המודיעין, הסייברי היג יותר, אבל אנחנו צריכים לסיים, אבי. תודה רבה, תודה רבה.
תודה, אבי. אתה יודע, אנחנו תכף נתחיל את הבלוק הפוליטי, אנחנו מציינים בימים אלה שנתיים לכהונתה של הממשלה, קשה להיזכר מה עשתה לטובת האזרחים, וזה הזכיר לי משפט מספר שכתב איש חכם, אתאיסט מובהק התחיל להאמין באלוהים כי רק קיומו מסביר בדוחק את המשך קיומה של המדינה למרות מנהיגיה. לא יודעת אם אתה מכיר את המשפט הזה, אריה.
אני משתמש בו לעתים תכופות.
כן, זה כמובן מספר שלך, נועל ואיזטה.
לא.
תקרא אותו, אני ממליצה. ישראל כהן, קול ברמה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מאיה, שלום, אריה.
אז מה קורה עכשיו, ישראל? על מה המהומה הפעם?
אנחנו 80 שנה במהומה הזאת, לא צוחק, אבל ודאי בחודשים, ואפילו בשנתיים האחרונות, ואת יודעת, זה גלגל עולה ויורד, עד שלא תיפטר הסוגיה הזאת, אבל קשה להאמין שהיא תיפטר. מה שקורה עכשיו זה בעצם שהחרדים כידוע נכנסו לקואליציה הזאת עם הבטחה על חוק גיוס, אלא שנתניהו אמר להם בואו נתגלגל לתחילת מושב החורף, אז בזמנו לפני שנתיים, אחר כך למושב הקיץ, אחר כך לאחרי התקציב, ואז הגיע 7 באוקטובר והכל השתנה. מגיעים עכשיו, וזה בעצם נושא הליבה, מי שברור לכולם, כן? ובא גולדקנופ, ובעצם היום מעל עיתון המודיע מצהיר שאגודת ישראל לא תתמוך באיזה חוק ספציפי, לקח איזה חוק מסוים בנושא הזה של התקציב, ובחוק הזה לא יתבחו. עכשיו, זה לא שזה מאיים להפיל את התקציב, רק זה נותן קריאת כיוון שמבחינת לפחות נקרא לזה אדמו"ר מגור, פטרונו של גולדקנופ, מה שנקרא הדדליין הולך ופוקע, או ההמתנה שהייתה עד עכשיו, היא כבר מגיעה למיצוי. פה עכשיו השאלה הגדולה. אנחנו יודעים שגולדקנופ, אגודת ישראל מונה ארבעה ח"כים. אנחנו יודעים שדגל התורה וש"ס לא הצטרפו לאיום הזה. השאלה הגדולה זה מה יקרה עם שאר החברים באגודת ישראל. אתם מחזיקים ראש, כן?
בטח.
זאת אומרת, מבחינת, אם היה פה איום כללי של דגל התורה, ש"ס, בכלל אגודת ישראל, אני מאמין שנתניהו היה ממסמס, היה נבל. הוא כרגע מנסה לבודד את זה ולהגיד זה רק גולדקנופ. האמת היא שזה לא מדויק, כי חברי אגודת ישראל נוטים כרגע ללכת אחרי גולדקנופ, שזה אומר אייכלר, טסלר, ועוד חבר כנסת של חסידות סנד בשם רות, מה שאומר שיש לו ארבעה חברי כנסת. ופה זה כבר, ברגע שהם מצטרפים לבן גביר, מבחינת נתניהו, זה כבר איום משמעותי יותר.
לא נותנים לבן אדם להתאושש מהניתוח. דיברנו עם משה סעדה לפני שבוע, הוא אמר פייק משבר. אתה עדיין חושב שזה פייק? שלא יצא מזה כלום?
תראה, בגלל שעברנו כבר שנתיים, אנחנו מכירים את, ה, את, ה, את, את נתניהו, כן, תמיד שהיו אומרים עליו הקוסם, לא שזה... מטאור הפוליטי שיודע בסוף לגזור את הקצוות ולהגיד לחרדים מה יש לכם להרוויח בחוץ ומה יש לכם, איזה אלטרנטיבה. נכון, ואתם תקבלו את לפיד ותקבלו את זה ועם כל האיומים. לכן הערכה זה שבסוף נתניהו כן השתלט איכשהו על, על המשבר הזה. אבל אף פעם אי אפשר לדעת. א', יש פה מה שנקרא שחקנים שלא רציונליים. למשל, במקרה הזה חלק מהאדמו"רים שאומרים, נכון, אריה צודק, אין לנו מה להרוויח ממשלה אחרת, אבל בממשלה כזאת אנחנו לא יכולים להיות. אנחנו לא יכולים להיות בממשלה
שבחור... יכול להיות שהם מבינים שחוק הגיוס יהיה חייב להיות, והם מעדיפים שידם לא תהיה במעל, כלומר הם לא יהיו שותפים באותה קדנציה?
אתה אומר גם כיוון, גם בתוך המגזר החרדי באמת יש שתי גישות. גישה אחת שאומרת בוא ננסה להוביל לאיזשהו תהליך של חוק מוסכם, שנסכים אליו בצורה כזו או אחרת, אתה יודע מה, גם אם לא נתמוך, לא נפוצץ את העניין על הדבר הזה, ויש גישה שאומרת, כמו שאתה אומר אריה, הרי לא נוכל להסכים לשום חוק ולא זה, אז בוא, אנחנו, לפחות מה שנקרא, לא נהיה בדבר הזה, ושיעבירו את זה מעל הראש שלנו. אבל שוב, זה הבדלים שנראה ניואנסים, אבל בסוף כאלה דברים כן יכולים לגרום לאיזשהו אפקט דומינו, כי מספיק שגולדקנופ מחר מקבל איזושהי הוראה מהאדמור להתפטר מהממשלה, כן? שוב, זה לא משהו שכרגע אנחנו צופים אותו בשבוע, בשבועיים הקרובים.
אבל זה הדבר היחיד באמת שיכול לגרום לזה שהקואליציה תיפול.
נכון. אז נכון שנתניהו מצליח לבודד את זה ולהגיד, זה לא ש"ס, זה לא דגל התורה, זה רק גולדקנופ. אבל בסוף, יש פה אפקט מסוים שכשאתה מתחיל, ומי כמו נתניהו יודע את זה, כשאתה מתחיל לשחק בגוש המאוחד שלך, שהוא כבר רץ איתו מ-2019, חמישה מערכות בחירות, אז אם אתה מאבד שחקן אחד, זה גם הסיבה אגב שנתניהו כל כך חשוב בן גביר, זה לא שהוא חסיד גדול שלו, אבל הוא מסתכל על הגוש, והוא אומר, אם ייפרן חלק אחד מהגוש, זה יכול לגרום לחלקים אחרים, ואגב, הסיפור של בן גביר, אני חושב שזה שבן גביר איים ודפק על השולחן ולא נענש, זה גם נותן לאגודת ישראל צידוק מסוים, היום לכותרת בעמודיע, להביא איומי שלהם.
עוד שאלה אחת לסיום, נדמה לי יהודה שלסינגר כתב בישראל היום, שגדעון סער יוותר על שריון בליכוד, אבל הוא הופך להיות חבר ליכוד והתמודד בפריימריז. הוא מריח משהו, חלשות נתניהו, הוא סוף דרכו והוא מתכונן למרוץ הזה?
אריה, לא הייתי רואה את זה כמוך, אלא כן הוא מסתכל על היום של אחרי נתניהו, אבל להפך, הוא מבין שמלפיד ואיך קוראים לו ומגנץ לא יצא שום דבר ולא יצא שום דבר, ושעתיד בליכוד, אם הוא חשב שיכולה להיות אלטרנטיבה מחוץ לליכוד, הוא מבין שלא, שעתיד בליכוד, ואם העתיד בליכוד, אז בוא אפשר להסתכל, אז נתניהו עוד ארבע שנים יסחו וזה, בסוף יצטרך לוותר, ובקרב הירושה הזה הוא רוצה להיות בתוך הליכוד.
והליכודניקים יסלחו לו?
זאת שאלת השאלות. אני לא האמנתי אף פעם שזה יקרה, אבל תראה, אם נתניהו צלח, אז יכול להיות שגם הליכודניקים יסלחו.
אם הם סלחו לנתניהו שהצביע בעד ההתנתקות, אז אולי, או ש...
אתה יודע, גם חברי הכנסת שהצהירו בעבר שהם לא ישבו יחד עם גדעון סער, ישבו מהליכוד. וגם הוא שיציר בעבר, אני לא יויו, ואני לא זיגזג, ואני לא חוזר לליכוד.
כמו שמאיה אומרת, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ודברים משתנים, ואומרים זה לא אותו נתניהו, לא אותו שר.
כל אמת נכונה לשעתה.
בדיוק, מוצאים את הסולם לרדת מהעץ, והציבור שוכח, עם ישראל שוכח, וממשיך להצביע.
כן. ישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה. ואם שאלנו על הליכוד, אז בואו נשאל את הליכוד. שלום וערב טוב לחברת הכנסת, עורכת הדין טלי גוטליב. שלום לך.
שלום, ערב טוב. שלום, שלום לכם, חג שמח.
הליכודניקים יסלחו לשר?
אני לא שמעתי אותך, סליחה אריה.
הליכודניקים יסלחו לשר?
נשלחו, אני פשוט לא שמעתי.
יסלחו, יסלחו. מלשון
סליחה.
תראו, כן, לא פשוט לא שמעתי אתכם טוב. תראו, נבואה ניתנה לשוטים, אז אני לא מתעסקת במה יקרה בעתיד. אני יכולה לומר לכם, בכל אופן, מה עמדתי. אני לא נותנת פרסים לאנשים שחתרו תחתיי, בסדר? אבל מצד שני, אני גם מאמינה לגמרי בפריימריז, ואם צריך ואם נתניהו מוצא לנכון לקצר פזם לצורך העניין, לצורך העניין לגדעון סער, בסדר גמור, אבל לשריין? למה מגיע פרס לאנשים שחתרו תחת המפלגה שלי וגררו אותנו לחמש מערכות בחירות? רק כי הם לא האמינו בראש הממשלה נתניהו, שלא נדבר על זה שבשנה האחרונה, עד שהם נכנסו לממשלה, הם דיברו שרה בראש הממשלה ושרה בממשלה. אז בכל הכבוד, אני מזכירה מושכלות יסוד. ראשית, בוחרי הליכוד זה לא פח השפעה. אנשים רציניים ואחראים ואנשי ימין עם ערכים שיש להם את הזכות, זכות לבחור את חברי הכנסת מטעם רשימת הליכוד לכנסת. והשריון זה משהו שהוא צריך להישמר לדברים מאוד 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 מסוימים. אם היינו נמצאים במצב שבו חלילה יש סכנה, שהממשלה, אני לא יודעת מה, וחס וחלילה הייתי בסכנת ממשלת שמאל, אז הייתי מוחלת על הרבה מאוד מאידיאולוגיות שקשורות לרצון הבוחר. אבל עכשיו, כשהממשלה הזו הצילה מפלגה בגסיסה, מפלגה של גדעון סער, הייתה מפלגה של, לפי כל הסקרים, לא עוברת את אחוז החסימה.
יש שיאמרו גם הפוך, שהוא נכנס והוא הציל את הקואליציה שהייתה, התנדנדה קצת.
אני לא מסכימה איתך בכלל.
כן, כשבן גביר מתנגד להצבעה והאצבעות בסופו של דבר של גדעון סער ואלקין הם אלה שעזרו?
אני לא מסכימה איתך, כי יש דברים שגדעון סער לא מצביע איתנו, זה בסדר, אני רק אומרת לכם, איתמר בן גביר לא היה מצביע נגד התקציב אם לא היה רוב. יש מהלכים שאתם צריכים להבין, זה גדול ממכם, גם איתמר בן גביר שומר על הממשלה הזו, לא היה מצביע נגד בצורה כזו.
אני זוכר בישיבות סיעה אצלנו, היא סיעה קטנה מאוד, השאלה הייתה, בסדר, שמענו שאתה מתנגד, איך תצביע אם זה יהיה תלוי בך?
תראה, אני חייבת לומר לכם פה, לממשלה הספציפית הזו שלנו, יש אחריות מאוד גדולה למדינת ישראל. ראשית, אנחנו במלחמה. לאף אחד בממשלה הזו אין זכות לערער את היציבות של הממשלה. אלא אם כן, הם רוצים לראות את יאיר גולן חלילה.
אז דווקא בגלל זה מכניסים את כל הסיעה של שר פנימה.
אבל שנייה, אבל רגע, לא, רגע, שנייה. החלטת ראש הממשלה בעניין הכנסת גדעון סער כסיעה, מצוינת, הייתה חיזוק הימין. אני אגב התנגדתי, רגע, שנייה, רגע, אני התנגדתי אגב להפיכתו לשר ביטחון. נשקפתי על הגדר בשביל זה, כן? בגלל זה הוא התחיל כשר בלי תיק. אני לא מוכנה שאיש אמון, שאמור להיות איש אמון של ראש הממשלה, יהיה גדעון סער, כשאני יודעת שבדעת חוץ וביטחון הוא יוצא נגד, תוך כדי, לפני שהוא נכנס לממשלה, יצא נגד ראש הממשלה.
את אומרת לראש הממשלה במי לתת אמון ובמי לא?
אני אומרת לך את עמדתי שלי, אני לא, אם חשבת שאני איזה פיון של משהו.
חלילה? לא אמרתי את זה אפילו לרגע?
לא, אני לא אומרת לך את זה כלך באופן אישי, אלא כלך בצורך השאלה. שיהיה לך פה ברור שמבחינתי, החלפת גלנט הייתה קריטית, ולשמחתי הרבה, הוחלף בישראל כץ, שהוא שר ביטחון מעולה, שעומד על עמדת הממשלה, ועל החלטות הקבינט, ולא מחרה מחזיק אחרי הדרג הצבאי. באשר לממשלה הזו, היא ממשלה חזקה מאוד. ממשלתו של גדעון סער, שגיבלה, כמו שכתבתי היום, דטיברילטור, שהיא נכנסה לממשלה, קיבלה שר חוץ, גדעון סער שר חוץ, לא פחות, זה תפקיד מאוד חשוב, יש לו את אלקין שקיבל תפקיד של שר, שרן השכל שהיא סגנית שרה, עם כל הכבוד, מפלגה של ארבעה מנדטים, בואו לא נתבלבל, אז לשריין? למה לשריין? מישהו אמר לנו פה שהוא באיזשהו סכנה? הרי הכניסה של גדעון לתוך הממשלה, באשר לתקציב, הם הצביעו בעד התקציב, יש חוקים שהם לא ירצו להצביע בעד, בסדר גמור, מי ישמע, ההסכמים הקואליציוניים הם כאלה, שאני לא רואה חקיקה שמחייבת כרגע כניסה של, או הכנסה, של גדעון סער לליכוד.
את לא רואה באיומים של גולדקנופ ושל בן גביר איום על חוק התקציב?
שום איומים על חוק התקציב. אנחנו לא נמצאים בחוק התקציב, אני מזכירה לכם שאנחנו בהשלמות תקציב על 24, אנחנו לא בתקציב 25. אנחנו בהשלמת תקציב וגרעונות על 24, ומה שנשאר זה חוק הכסף הקלוא, כן, שאנחנו ניתן לחברה לעשות
כך. הרווחים הקלויים, כן.
הרווחים הקלויים, החוק הזה כן בואי, חשוב מאוד, אבל לא נפלתי ממנו מהכיסא. גם אם הוא ידחה, אף אחד לא יפכה, ולא יפול פה, לא תיפול לממשלה על החוק הזה. אנחנו לא בתקציב 25, בסדר? ולכן, המשחק הזה הוא משחק שאתם עושים לנו המון רעש. הממשלה הזאת חום תיכון, וכמו שאמרתי גם לגולדקנופ, ואמרתי זה לשרים רבים מאוד, גם מהצד החרדי. רבותיי, אנחנו את המדינה הזאת, אנחנו את הממשלה הזאת, אתם תמלאו את ימיה, עד שתחזירו את המדינה הזאת לחוסנה, ברוך השם.
חברת הכנסת גוטליב, אנחנו לא אלה שעושים רעש, אבל המילה שמפריעה לי באמת, זה מה שאת אומרת, זה משחק. העובדה שבסופו
של דבר השרים... לא, חלילה, להפך, אני לא רק משחק.
רגע, תני לי, אני הקשבתי לך, אני אודה לך אם תתני לי להשלים את המשפט. בסופו של דבר, התחושה היא שנבחרי הציבור, חברי הכנסת והממשלה, משחקים משחק. אני רוצה משהו, ולכן אני עכשיו אצביע נגד, כדי שהכוח שלי יושמע, יהיה חזק יותר, והתחושה שלי כאזרחית זה שלא מסתכלים עליי, שלא עושים מספיק עבורי ועבור האנשים האחרים שחיים במדינה הזאת, בזמן שאתם תסלחי לי, משחקים משחק, מי יותר חזק.
אבל שימי סיבן שאלה, כן, בסדר, זה המניפסט שאמרת לצורך העניין, ואת טועה מראשית ועד אחרית. בסדר, אני גם אגיד לך למה.
כן.
קודם כל פוליטיקה, בשיטת המשטר שלנו, שאנחנו לא מצביעים לנשיא, שכולם, מה שנקרא, הוא קובע את כל השרים, והם כולם מזכירים שלו לכל מיני עניינים, כמו בארצות הברית, אנחנו נותנים תיקוף וכוח גם למפלגות קטנות שמשקפות בבואה של חלקם בציבור, ולכן כל מפלגה זה בסדר אם לא חובתם לדאוג לאלמנטים מסוימים, כמו שחובתו של איתמר לדאוג לסוערים ולשוטרים, וכמו שחובתו של, חובתו לדעתי של סמוטריץ' לדאוג להתיישבות ביהודה ושומרון, וכמו שחובתי שלי לדאוג לכל מה שאני מאמינה בו.
חובתו של סמוטריץ' כשר האוצר לדאוג לכלל הציבור, ולא לסקטור שלו.
אני לא, רגע, רגע, אני לא מדברת על אדם כשר, תבחינו רגע, תבחינו שנייה, כי כשאת שרה, הצרה לכל האוכלוסייה, אל תתבלבלי, זה ברור.
אז אני לא מתבלבלת, אבל אני חושבת שחלק מהשרים מתבלבלו.
רגע, רגע, ממש לא, תני לי להשלים את התשובה שלי, אני לא מסכימה איתך בכלל. הפוליטיקה היא כזו, חייבים לדאוג לכל האזרחים כשאת השר, אבל התקציב הוא תמיד נגזרת של מפלגות, ולכל מפלגה יש את הכוח שלה קטנה ככל שהיא תהיה. ותדעו לכם, לא רק שזה לא משחק, המשחק היחיד שאני רואה פה, תסלחי לי, זה המשחק שעושה התקשורת כנגד הממשלה.
את השתמשת במילה הזאת, את אמרת משחק, אני סך הכל חזרתי על דברייך, את השתמשת במילה משחק, אמרת שזה מה שאתם עושים, שזה מה שחברי הכנסת עושים, משחק, שאנחנו עושים רעש מהמשחק הזה.
אני חייבת לומר לך משהו, אני לא יודעת לאן לקחת את המילה משחק, אני מצטערת אם בחרתי את המילה הזו, אני תמיד אומרת, השם שפתי תפתח ופי יגיתי לתך, ואולי טעיתי במילה הזאת, כדי שנביא לתוך השיח את העובדה שהמשחק הנוראי היחיד שיש, זה משחק של תקשורת שפוגעת בחוסנה של המדינה על יסוד שקרים ותעמולה תבוסתנית לאורך כל זמן שאני מנהלת מלחמה, שאנחנו מנהלים מלחמה, שלוחמינו מנהלים מלחמה. את יודעת, הייתי היום בבית משפט עליון בבגץ, ייצגתי את עצמי בבגץ היום, אין לי שום מעמד בעניין הזה, שדיון שלם שהוקדש להשבתם של 6 גופות מחבלים איומים, ועל זה מקיימים דיון, אם אני אצטרך אותם למסע ומתן לחטופים, או אני לא אצטרך אותם למסע ומתן לחטופים. כל מיני דברים שמתנהלים לכם פה מתחת לקו הרדאר, שבזה צריך לעסוק, אז במקום זה אנחנו נעסוק, בהאם שרה נתניהו...
לא, תראי לאן את הולכת, חברת הכנסת גוטליב, אני אשאל אותך שאלה אחת פשוטה. אני אשמח אם נדבר על 4 דברים, או את יודעת מה, 3 דברים שהממשלה הזאת עשתה למען הציבור הרחב, למען מעמד הביניים.
אז בוא אני אתן לך איזה תשובות.
כן.
ראשית וראשית לכל, אני חייבת לומר לך משהו, את חייבת להיות מספיק הוגנת עם עצמך בשאלה. אנחנו בזמן מלחמה, תחשבי, משביל לאוקטובר מה אנחנו צריכים לעשות ולמצוא לזה מקורות מימון. למשפחות המפונים, מימון מוחלט לאורך כל התקופה. מס רכוש לכל נפגעים, לכל מי שנפגע וכל מי שיש לו פגיעה ברכוש, זה הרי העומק שזה מטורף. כל מה שקשור לתמיכה בחיילי מילואים, בלוחמי מילואים, במעטפת, במשפחות שלהם, תמיכה ברווחה, תמיכה בביטוח לאומי, זה היקפי חקיקה, אין לכם מושג כמה, וזה יורד לתוך התקציב, וזה משהו שאנחנו עושים לאורך כל השנה האחרונה, שלא נדבר על אפליות מתקנות מצוינות, לטובת לוחמי מילואים, לטובת חיילים בכלל. אתם צריכים להבין שבזמן המלחמה הזו, החלוקה והכניסה מתחת לתוך האלונקה של התקציב הייתה בלתי רגילה. בלתי רגילה, ולכן אני אומרת לכם פה, המדינה תמיד תתפס, המדינה על נציגיה, תמיד יתפסו ככאלה שהכי נוח, וגם נכון אגב, להעביר עליהם ביקורת ולדרוש את כל הדרישות, כך זכותם וחובתם של כל אזרחים במדינה לבוא אליי בטענות. וזכותי וחובתי, כי זה אכן זכות להיות נבחרת ציבור, וזה אכן זכות לשרת את הציבור בהקשר הזה. וזכותי וחובתי לדאוג ככל שאני יכולה לכל אדם שפונה אליי באשר הוא. אבל בסוף בסוף, ובהתחלה בהתחלה, אז במלחמה קיומית, ממש אבל, שאת צריכה להבין שהמערך של כל הסדרי הדיפויות הפכו להיות כאלה, שאת צריכה לתת קודם כל מקום לביטחון. עכשיו, את שואלת אותי לגבי רק אזרחי משהו שלי, קריטי בתפיסה שלי. אני חושבת שמדינת ישראל חייבת לשחרר אדמות במחירים זולים מאוד, בצפון ובדרום, לטובת כל מי ששרת במילואים. לא יכול להיות שיש מקומות בצפון ובדרום.
וזה רק תחום אחד שבו צריך ללכת לקראתם. שוחחנו עם העדפה מתקנת של סטודנטים. לא, יש לנו בעשר שניות, אז אם את יכולה משפט לסיום.
אני אגיד לכם עשר שניות. במנותק מהכל, לא ייתכן שבצפון, במקום X, אדם ערבי יקנה אדמה ב-120 אלף שקל, ומטר משם אדם יקנה אדמה ב-1,200,000. זה בדיוק העניין. אנחנו נפשיר קרקעות לטובת, קודם כל, יישוב ארץ ישראל, שזו המצווה הגדולה ביותר על כל חלקיה, וב' להיטיב עם מי שתרם.
שכוח, נדבר כשזה יקרה, הלוואי. אני אשמח מאוד. תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה, חברת הכנסת גוטליב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
נכון.
ונשוב גם.
שלום וערב טוב לעורך הדין ערן בן ארי, מומחה למשפט מסחרי ומנהלי וחבר במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.
ערב טוב אריה, ערב טוב מאיה והמאזינים.
גילוי נאות. אבא של ערן, מוני בן ארי, הוא ממייסדי כפר אדומים, הוא ממש שכן. אז אני מכיר את ערן מזמן שהוא היה קטן, עוד לא היה עורך דין ועוד לא היה חבר בלשכה ושום דבר. אבל אנחנו פונים אליך כי יש בגץ מעניין, שכאילו שופטי בגץ עוקפים מימין את סמוטריץ', והם דנים בשאלה, ואתם עתרתם, מדוע מועברים מיליארדים לרשות הפלסטינית בלי הצדקה? כלומר, אנחנו מכירים את הסכמי פריז ואת המכסים, שאנחנו גובי המיסים של הרשות, אבל מסתבר שיש סחורות בהיקפים עצומים, שכאילו מוזמנות לרשות הפלסטינית. אנחנו מעבירים את המיסים לרשות, אבל הסחורות נשארות בארץ. עכשיו תגיד לי מה הסיפור, מי עומד מאחורי הדבר הזה?
עומד מאחורי הדבר הזה כסף וכסף גדול. זה עוד אחד מהפוילשטיקים שהרשות הפלסטינית מתפרנסת מהם, ומדינת ישראל יודעת ומשלמת כאילו כלום. פה מדובר על סחורות, כמו שאמרת, במיליארדי שקלים כל שנה, שאמורות להיות מגיעות לרשות הפלסטינית. אבל הם לעולם לא חצו את הקו הירוק, והם מעולם לא נחצו ברשות הפלסטינית, וכולם יודעים את זה. עכשיו, לא מדובר באיזה פשע שמאוד מסובך לפתור, ולהגיע לשורשים שלו כדי להבין מי העבריין. יש פה סוחרים פלסטינים וסוחרים ערבים ישראלים וגם אחרים, שהם מספר מאוד מצומצם של אנשים, שמצהירים הצהרות כוזבות לרשויות המס, על בסיס ההצהרות שלהם, ובלי לבדוק כלום. כן?
כמה זמן זה נמשך?
סחורה במיליארדים.
כמה זמן זה נמשך?
לפחות לדעתנו הרבה מאוד שנים, בוודאות מ-2016. יש פניות בעניין הזה, מבקר המדינה חיבר דוח בעניין כבר בשנת 2020, ושום דבר. והדבר הזה ממשיך וממשיך, והמיליארדים זורמים. אני מזכיר לכם, הכסף שמגיע לרשות הפלסטינית, בסוף מוצא את עצמו תומך בטרור ובמשפחות של מחבלים ומחבלים שנמצאים בכלא. ואת הדבר הזה חייבים לעצור, ונאלצנו להגיש עתירות. שאני אומר, נאלצנו ארגון לוי ופורום קהלת, שלוש עתירות שהוגשו ב-2023, ונידונו, ובאמת לאחרונה קיבלנו החלטה מאוד משמעותית מבגץ.
עכשיו תן לי שנייה אחת להבין איך זה עובד. סוחר בארץ מזמין מחולה עם 1,000 טלוויזיות, הוא כותב על זה מיועד לרמלה, ישראל גובה מיסים, מעבירה לרמלה, אבל הטלוויזיות נשארות איפה? במדינת ישראל?
כן, הם מאשדוד עוברות לשוק שחור, שזה עוד מיליונים ועשרות מיליונים ומאות מיליונים שמדינת ישראל מפסידה.
אז יש פה שתי בעיות.
מסתמכים על הצהרה, על הצהרה כוזבת של יבואן. זה הכל, לא בודקים. אתה יודע, ברשות המיסים יש אלפי עובדים, יודעים לבדוק כל עוסק מורשה וכל מפעל הכי קטן, מה קורה איתו עם הספרים, אבל את המיליארדים האלה, שזה ממש קומץ של אנשים, וכולם יודעים את זה, פתאום שם הם מסתמכים על הצהרות היבואן, במקום לשים, אתה יודע, חס וחלילה, איזה פקח, שיבדוק מה באמת מגיע לרמלה, מה מגיע לחברון, ומה נשאר באשדוד ועובר לשוק השחור בישראל. לא מסובך.
איך עליתם על הפרקטיקה הזאת? איך מצאתם את זה? איך עליתם על זה?
מדוח מבקר המדינה. מבקר המדינה כתב על הדבר הזה, כבר בשנת 2020.
לא יכול, מבקר המדינה כתב משהו ולא עשו עם זה כלום. מי היה מאמין?
אתם היחידים שקראתם את הדוח. כן. נדמה לי שזה כמעט עבירה פלילית לקרוא דוחות של מבקר המדינה. אף אחד לא עושה את זה. אף אחד לא עושה את זה. יש פקידי ממשלה ואנשים שיש להם במדף מאחוריהם, מאחורי שולחן הכתיבה שלהם, סט שלם של כרכים צבעוניים שהם דוחות מבקר המדינה, חדשים. כך חדשים. לא נגמר עם יד אדם.
אני חייב להגיד שזה לא המצב כמו שאני ראיתי אותו. אני הייתי במשך שנים גם בפרקליטות המדינה, ובעיקר בייעוץ המשפטי של משרד הביטחון, והיה הליך מאוד סדור עם דוחות מבקר המדינה, והיו פגישות לפני הדוח ואחרי הדוח ואחרי הדוח לראות אם מיישמים או לא מיישמים. זה לא עובד באוויר. משרד מבקר המדינה זה לא בן אדם אחד, זה לדעתי 600 איש די מוכשרים שכותבים דוחות ועוקבים אחריהם, וכשבוחרים לא לעשות משהו אז בוחרים לא לעשות אותו, הוא לא במקרה לא נעשה.
אז פולו דמני, מי מרוויח מזה? אני מבין הסוחרים, אני מבין הרשות, מי במדינת ישראל מרוויח מההתעלמות?
אני חושב שמדינת ישראל רק מפסידה, ואותם סוחרים עבריינים ושוק שחור הוא מרוויח, אבל כמו שאמרת נכון, הרשות הפלסטינית מקבלת בדרך הזו מיליארדי שקלים שלא הגיעו לה, וככה מנשימים את הגוף הזה שאין לו שום הצדקה כלכלית, בכספי מדינת ישראל, בכספי אזרחי ישראל, שעכשיו צריכים גזרות כדי למלא את אותה קופה, שאפשר למלא אותה פשוט מלקיים את החוק. מי הגורמים בתוך ישראל שמרוויחים מזה, אני לא יודע. אפרופו עניין פלילי, אנחנו אתרנו בין היתר שיפעלו גם במישור הפלילי מול אותם עבריינים שיודעים בדיוק מי הם. כן, זה לא אנשים שקשה להבין מי הם, זה אותם סוחרים שמצהירים הצהרות כוזבות, וגם זה המדינה במשך שנים לא עושה עם זה כלום, לא חוקרת, לא מעמידה לדין, אילו זה תופעה שלא רק שמשלימים איתה, מודדים אותה.
הסטטוס הנוכחי שסמוטריץ' צריך לענות לבית המשפט למה הוא לא נלחם בזה, ואם התשובה שלו לא תהיה טובה, מה המשמעות?
אז מה שבגץ עשה, הוא הוציא צו על תנאי, הוא אמר, העותרים במקרה הזה לוי וכהלת באמצעות עורכי הדין אריאל ארליך ויונתן יעקובוביץ', סף חלט ואני, הוכיחו את העתירה שלהם ברמה כזו שהנטל להוכיח שהפעולה המנהלית תקינה, או במקרה הזה המחדל המנהלי, העובדה שהם לא פעלו, הוא תקין עבר מהכתפיים שלנו בתור עותרים, לכתפיים של המדינה, של משרד האוצר, בתור משיבים. בעקבות הפרסומים עכשיו, קראנו בעיתון שמתכוונים להוציא תקנות כבר בשבוע הבא ולהתחיל להילחם בזה, לא ראינו שהולכים לפתוח בהליכים פליליים, זה פרקליטות המדינה נדרשת לעשות, ואנחנו נגלה עד השני לשני, 25, מה היא תשובת המדינה לאותו צו על תנאי שהוצא על ידי בגץ.
ערן בן ארי, עורך דין, שכן, תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב וחנוכה שמח.
חנוכה שמח.
היום דווחנו על זה שיוגש כתב אישום נגד אלכסנדר גרנובסקי, שהציט 8 כלי רכב במקומות שונים, צילם מתקן תשתית במרכז, והכל כנראה עבור האיראנים. שלום לדוקטור מירי נהרי, לשעבר פסיכולוגית בשירות הביטחון.
שלום לך.
שלום וברכה וערב טוב.
אנחנו מדווחים על יותר ויותר מקרים כאלה, אני מניחה שהאיראנים כל הזמן מנסים, ויש גם בטח עוד מקרים שאנחנו לא מכירים, אבל מה גורם לישראלים הלכאורה נורמטיביים לשתף פעולה?
אני לא יודעת לומר על הישראלים המסוימים.
לא, באופן כללי.
באופן כללי, הסיבות נגיד בגידה במולדת, הן לא מאוד רבות ולא מאוד מורכבות. התהליך מורכב. הסיבה הראשונה, הקלאסית, היא אידיאולוגית. האדם חושב נגיד הדוגמה של במלחמה הקרה והקבוצה הבריטית מהאוניברסיטה שרגלה למען ברית המועצות, כי היא חשבה ששלטון קומוניסטי או משטר קומוניסטי הוא המשטר הנכון והצודק.
ואצלנו אודי עדי ומרקוס קלינגברג
רגע, אז זה אידיאולוגיה, כן.
אידיאולוגיה, כן.
מסיבות אידיאולוגיות למען המדינה שבשבילה אוספים מידע סודי. הסיבה השנייה, לא לפי איזשהו סדר, סיבה נוספת או אחרת, היא סיבה של איזושהי מצוקה כלכלית קריטית, שיכולה להיות אפילו מסכנת חיים, נגיד אם מישהו במשפחה במצב רפואי מאוד קשה ואין אפשרות, זאת אומרת, הסיבה היא כסף.
כסף, אבל את מדברת על מישהו שנואש לכסף, לא סתם בצע כסף.
נכון, שנואש לכסף, זה יכול להיות גם הימורים. שהסתבכות במצב של בכספים של הימורים, ואז אבל הכסף ונואשות לכסף. זה יכול להיות גם, בגידה יכולה להיות גם מסיבה של כעס או מרירות או רצון לפגוע במדינה שבה אצלה מרגלים, שנגדה מרגלים, שרוצים, כועסים על המדינה. זה לא למען איזשהו אידיאל, אלא מתוך רגש של כעס ומרמור וחוסר רצון לפגוע במדינה שלי עצמי.
סוג של נקמה להיות. על משהו.
נכון, נקמה, ממש לפגוע, כן. לא, לא, או לא למקום או לפגוע.
עכשיו תגידי לי, איך האיראנים בוחרים אותם? הם אומרים, בוא נחפש בן אדם שאוהב לשרוף מכוניות? כי,
לא,
כי זה מה
לא
שהם הטילו עליו לשרוף מכוניות, אני לא מבין את העניין.
לא, אני לא חושבת שמחפשים אדם שאוהב לשרוף מכוניות, מחפשים... תן לי להגיד עוד תהליך אחד, כאן זה תהליך, כן, זה סליחה. לא סיבה, אבל זה גם סיבה של הסתבכות, של פונים לאדם מוחלש מאיזושהי סיבה, או כלכלית, או רגשית, ומבקשים ממנו משהו יחסית תמים, ולאט לאט לעשות משהו יחסית תמים, או משהו שנראה לא בגידה, אבל נגיד בריונות, ובריונות מתאימה לי, כי אני בריונית, ואז לשרוף זה דווקא דבר, ועוד לקבל על זה כסף, אז זה בכלל מצוין. ואז לאט לאט מסבכים את נגיד האיראנים, או הגורם שמגייס את המרגל, מסבך את האדם הזה, עד למצב שעכשיו הוא כבר אין לו ברירה, כי אם הוא כבר לא יכול לנקודת על חזור, שאם הוא אומר אני לא מוכן, אז אפשר ממש...
כלומר, בטכניקה הזאת, כשהאיראנים מבקשים ממנו לצלם את הכניסה לשכונת מגוריו של גנץ, הלוא הם יודעים שבגוגל סטריט ויו הם יכולים למצוא תמונות כאלה. זה רק בשביל לקשור אותו? אפילו אחרי שהוא עבר ליד מרדכי, אז הם יכולים לקבל את התמונות מהחמאס, כי החמאס יש להם תמונות מצוינות של הכניסה ליד מרדכי.
זה בדיוק התהליך. התהליך שמתחיל בבקשה לכאורה לא מורכבת, לא מסובכת, או שמתאימה לאדם. אני מנחשת שאם מישהו בריון ומבקשים ממנו משהו בריוני, אז ועוד משלמים לו, אז זה התחלה שיכולה להיות התחלה של תהליך. וכן, ולאט לאט הוא מגיע לעשות בשביל מי שמפעיל אותו דברים שעכשיו, אם כבר הוא אומר לא, אז אפשר להגיד, אנחנו
נלשין עליך, נספר.
נספר עליך, לא נלשין, נספר עליך, נמסור אותך למשטרה, בוודאי. והעונש הוא כמובן יהיה גדול. אז באופן עקרוני, אלה הסיבות הקלאסיות, כאילו המוטיבציות הקלאסיות של בגידה במדינה שבה אתה חי.
עושה רושם שהאידיאולוגים היו מסוכנים יותר מהבעיות הכלכליות שהם כאילו דגי רקק מבחינת הריגול.
יש בהחלט טעם בדברים שלך, משום שאידיאולוגים הם בדרך כלל אנשים ברמה או השכלתית או נגישות למידע רגיש יותר גבוהה.
לכן, כן. ישראל בר היה יד מינו של בן גוריון במלחמת השחרור לתחומים.
נכון, בבקשה.
נכון.
אני מניחה אגב שגם אלה שמונעים מנקמה, יש בהם המון מוטיבציה וכוח וסכנה.
תלוי איפה הם נמצאים. הם יכולים להימצא... העולם הזה כולו הוא עולם מורכב, ויש הרבה מאוד פרמטרים שמשתתפים במשחק או בנוסחה. אם הוא ממוקם במקום מאוד גבוה והוא כועס על המשטר, אז מאוד נכון, הוא יכול לגרום לנזק חמור, ואם הוא כועס אבל הוא מהביבים, אז הנזק שהוא יכול לגרום יהיה בוודאי הרבה יותר קטן.
דוקטור מרינה הרי, לשעבר פסיכולוגית בשירות הביטחון, תודה רבה לך, החכמנו.
ערב טוב וחג הורים שיגרשו את הכלי.
חג שמח. ושלום ליורם אטינגר, מומחה ליחסי ישראל לארצות הברית, לשעבר קונסול וציר בשגרירות ישראל בוושינגטון. שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו מכונסים לרגל פטירתו בגיל 100 של ג'ימי קרטר, קווים לדמותו, בבקשה. ובעיקר ביחסי ישראל ארצות הברית, הלו, לא מעניין אותי הבוטנים שהוא גידל.
ג'ימי קרטר, לעניות דעתי, היה אחד מהפשט טיפוס של ההצמדות למציאות חלופית, והתכחשות למציאות של המזרח התיכון, במידה רבה בהשפעת יועצו לביטחון לאומי, צביגנב ז'ז'ינסקי. הוא הזכין את זה הן בנושא האיראני והן בנושא הפלסטיני. ג'ימי קרטר הוא אחד מהאחראים בהידיעה לעליית משטר האייתולות באיראן. הוא סבור היה שאייתולה חומייני במקום שהותו בגולה בפריז יהיה מתון, לפי דברי ג'ימי קרטר, יהיה מהדורה איראנית של מהטמה גנדי, התמקד בטרקטורים ולא בטנקים, ומכאן נפתחה הדרך למעשה להשתות של האייתולה על איראן, כאשר ג'ימי קרטר הורה לנטרל את התנגדות הצבא האיראני לאייתולות. ג'ימי קרטר גם הפגין את אותה כחשות למציאות בכל הקשור לסוגיה הפלסטינית בפרט ושלום ישראלי ערבי בכלל. הוא שאף לכנס ועידה בינלאומית שתפתור את הסכסוך הערבי-ישראלי, ועידה בינלאומית בהשתתפות במועצות אש"ף, אז ארגון הטרור הפלסטיני. להצעה הזאת התנגדו לא רק מנחם בגין ראש הממשלה, אלא גם סאדאת.
כשאנחנו מפארים את קרטר כאדריכל הסכם השלום ישראל מצרים, אנחנו צריכים לזכור שבהתחלה קרטר לא היה ממש מרוצה מזה, כי המהלך הראשון היה מהלך ישראלי מצרי, בלי קשר לארצות הברית.
לא רק זה, אלא זה היה מהלך ישראלי מצרי במידה רבה, עקב הידיעה שג'ימי קרטר דוגל למה שנחשב היה אז מסמך ברוקינגס, אותו מרכז מחקר וושינגטוני שפועל שוב בהשראת מחלקת המדינה, ורואה וראה בסוגיה הפלסטינית את שורש הסכסוך הערבי-ישראלי.
אז מה הוא היה? הוא היה אנטישמי או הוא היה תמים? הוא האמין שרצונם של בני אדם טוב וחומני, כיוון שהוא דתי, הוא יהיה נגד הקומוניסטים? הוא היה תמים?
אני לא מתמחה ולא עוסק באנטישמיות, אבל אין ספק שבנושא המדיני הוא, כפי שציינתי, דבק במציאות אלטרנטיבית או חלופית שאין לה שום קשר למציאות המזרח התיכון. אגב, הוא על כך גם בנושאי פנים, ולכן הכישלון הנורא שלו להיבחר שנית כנשיא ארצות הברית, העם האמריקאי קיבל אותו עם הרבה מאוד תקווה, הרבה מאוד התלהבות אחרי הכהונה של ניקסון, אחרי הטראומה של מלחמת וייטנאם. הנה מגיע מושל מדינה מהדרום, משב רוח רענן לוושינגטון, אבל בפשר זמן קצר התברר שג'ימי קרטר מושך את המפלגה הדמוקרטית מאוד מאוד שמאלה, ואין לי ספק שהתנהלותו של ג'ימי קרטר סללה את הדרך לעלייתו של הנשיא רייגן לשתי כהונות, ויותר מזה, ההתנהלות הבלתי מציאותית של קרטר גם בזירה הפנימית שימשה משב רוח גבית מאוד מאוד חזק לעליית התנועה השמרנית בארצות הברית.
אז בעצם, כמו שאתה אומר, זה לא היה אישי כלפינו. הוא היה, אם אני מתחברת לדבריו של אריה, תמים לגבי, או אולי לא קרה נכון את המציאות, לגבי הרבה דברים, לא רק לגבי ישראל.
אם מסתכלים על מקור השראתו, שזה ז'ז'ינסקי, שזה גם זהה למחלקת המדינה, אלה גופים שנכשלים פעם אחר פעם, בגלל העובדה שהם מסרבים להכיר במציאות המזרח התיכון, שהיא מתסכלת מדי לטעמם, שהיא בלתי פתירה לטעם, שהיא דורשת מחיר דמים, רז לטעמם. הם רוצים שלום עכשיו, שלום עכשיו, בלי הרבה בעיות, שהוא מאוד נוח, עתיר אשליות, ומכאן הכישלונות, הן בזירה האיראנית, שם הכישלון הזה מהדהד עד
כן, היום. כן, את הפירות האלה אנחנו אוכלים עד היום. יורם אטינגר, שגריר יורם אטינגר, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם, חג שמח.
חג שמח.
נצא לפרסומות ואחר כך תמי חנוכה.
נכון.
אריה, יצא ככה שכמעט כל יום במהלך החנוכה יש לנו איזה אייטם נחמד כזה לסוף, איזושהי תגלית ארכיאולוגית.
כמעט הייתי חושד בהם שהם מצאו את זה שומרים. בפורים, אבל שומרים את זה, אבל את זה, את זה, את הדמי חנוכה האלה מצאו ממש ביום שישי האחרון.
שלום לדוקטור שי בר, המכון לארכיאולוגיה על שם זינמן, אוניברסיטת חיפה.
שלום.
ערב טוב, חג שמח.
אז זה באמת חדש, כן? זה נמצא בשישי בבוקר, טרי.
תרי, שישי לפני הצהריים אפילו.
כן, תרי זאת אולי לא המילה, בהתחשב בעובדה שזה ישן. ספר לנו מה מצאתם.
נחל תרצה, אזור ואדי פארה, שזורם לבקעת הירדן, אתם חופרים שם, ומה מוצאים?
נכון, אנחנו חופרים שם באתר שאנחנו מתארחים לתקופה ההלניסטית המאוחרת, החשמונאית, מאה ראשונה לפני הספירה, ראשית המאה הראשונה לפני הספירה, ושהוא קשור על צומת דרכים, עם הצומת שעולה אל מבצר הסרטה באלכסנדריון, שנבנתה על ידי המלך אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי, הנין של מתתיהו, הכהן הגדול, ויוזם מרד החנוכה, ובמהלך החפירה אנחנו מגלים, למרבה ההפתעה, מטמון מטבעות, מטמון של 160 מטבעות של המלך אלכסנדר ינאי, שכנראה הוכבה בקיר, אנחנו עוד לא בטוח ב-100%, אבל בקריסה, באזור של קריסה של קיר מלפני 2,100 שנה, גילינו את האוצר המטבעות המדהים הזה.
אלה מטבעות נחושת, ברונזה? ממה הם עשויות?
כן, אלה מטבעות, אלה פרוטות של אלכסנדר ינאי מברונזה, פרוטות מטבע כביכול בעל ערך נמוך, במספר כמובן מאוד גבוה, וכנראה גם כמה שהצלחנו עד עכשיו לראות, אנחנו מדברים על מטעמון שהמטבעות אחידים, זאת אומרת כל המטבעות הם אותו מטבע בעצם, סוג של קופה אולי של אותה תחנת דרכים על הדרך לסרט הבא.
קרן שפע, קרן שפע, כתובת המלך, עם כתובת אלכסנדר המלך, או יהונתן המלך, נכון?
הכתובת ספציפית לסוג המטבע הזה שמתוארך ל-80 לפני הספירה, יש לו בצד אחד, יש לו כוכב של 8 קרניים, מסביב בארמית הכתובת המלך אלכסנדר שנת חפהי, זאת אומרת שנת ה-25 למולכו, ועל הגבה של המטבע מופיע עוגן וסביבו ביוונית של המלך אלכסנדר. המלך אלכסנדר היה מלך קוסמופוליטי, ראה את עצמו יווני גם, לא רק יהודי, ולכן על המטבעות שלו הוא טבע דברים שקשורים באמת גם לתרבות היוונית.
מה אפשר היה לקנות באותם שנים ב-160 מטבעות? כאלה של פרוטה.
שאלה טובה, שאלה לא פשוטה.
כי גם אז התלוננו על התייקרות ויוקר המחריה.
נכון. כנראה ש-160 מטבעות זה לא המון, אבל זה משהו חשוב, שהיה מספיק חשוב לאנשי המקום, לאנשי אותה תחנה, להחביא מפני מישהו או משהו, או לשמור בסוג של כספת ביתית.
מתחת לבלטות. ותגיד, כמה זה שווה היום?
בסוג של, בתוך הקיר.
כמה זה שווה היום?
הערך פה הוא לא ערך כספי. הערך פה הוא ערך מחקרי, ערך של מורשת. אנחנו פה מדברים על דרישת שלום מלפני 2,100 שנה, מאנשים שעבדו בצורה כנראה די ישירה עם נתיניו של אותו מלך, מכיוון שזו התחנה המרכזית בדרך העולה על הסרטבה. וזה מה שחשוב, כמה עולה זה בכלל לא חשוב. זה לא מטבע יקר בשוק העתיקות, אבל מנגד שוק העתיקות מלכתחילה.
דוקטור שי בר, תודה רבה לך.
תודה רבה על המתנה, על הדמי חנוכה.
חג שמח.
ונגיד תודה גם לאורחות ולמפיקות, אפרת קורמן ושני רומן, אורחי על השידור איציק אהרון, אורחי הדיגיטל אלון גבאי, אחיה כהן ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן ושרפ. ארי, תודה רבה לך, חג שמח.
תודה רבה. חג שמח.